球来，好一米，阿弟来，队长队友杀，你来了，谢谢。Yes, the same skill. Yes, we said you shall die. We said you shall die. Baby, את הבשורה הרוחנית, את הקומה של תורה, זה בן אישי. קשה להם לדבר את פרס המקושית, להרים את הכל, מדברים בבן אישיות, בשקט. והנביא אומר, תרימו, הרימי, אל תיראי. אומרים להרי יהודה, דבר אלוקות. אבל במסר ציון, הנביא אומר, עלה גבוה, תנסה לרומם את הכל, לנסות שבאמת מסתערים על אויב, זה מכוח ציון. ניקיתי דמם, דמם לא ניקיתי, מכוח, והשם שוכן בציון. נקמה, גדולה נקמה, מילה מתוקה, מילה של תקומה, נתנה בין שתי שמות שמיים. נקמה, דמיינו, עולם, לא עלינו, בלי נקמה, אז זה עולם עצוב. שהשמש זורחת, זה היה בשואה. 50,000 יהודים יכולים למות ביום אחד, ואין נקמה. נקמה זה דבר אדיר. לנצל כבוד, אנשים בעוטף שהתרגלנו למיגון, מיגון, מיגון, מקום להיות התקפי, התרגלנו. הרי כתוב שירושלים פה זאת תשב ירושלים, זה כבר מפתיע, שבפני חומת אש. אבל צערנו נדמיה היה צריך לבנות חומה, אבל זה בדיעבד. החומות פה דביליות, זה פשוט אין מינה אחרת.
זה
נמצא את זה. טוב שהרמוד, קודם כל, לא הקשבנו. אבין מנס זה באמת לא מובן. זה האמת. לא עשית פעולה לכולם שכן. זה הביא תקציבים עדירים. עכשיו, זה את החלמה שם. וגם חלמה, ואמרו לנו, אתה בחזי, אתה חייב לשים שם ארגון. לא בסדר, שכף. ולא הקשבנו. אבל נכון, אנחנו חצרנו בחטא הניגון, אז אנחנו, עד התיקון של הדבר הזה, הרב התיקון, והשילוב הזה, זה, בתי מדרש צריכים ללמוד את זה, שהנה, דיין, רב, תמיד חכם, איש צבא, זה לא עדינו היה צבא ככה, זה אישיות אחת, שגם בצבא הוא מלא תורה, מלא קדושה, מלא גבורה, וגם בבית מדרש. כבוד.
ראש הישיבה, אחת הישיבות הגדולות בארץ, באו לבוא לפה, לראות כזה בית מדרש, מזמן לא הייתי, כזה גדול. אנחנו נמצאים בימים מאוד גדולים, בין פסח לשבועות, בין חג החירות. הלאומי שלנו, פסח לבין חג החירות, הרוחני לכבד חורים ומשתק בתורה, בין יום העצמאות, חג לאומי, לבין יום ירושלים, חג שקצת יותר רוחני. כתוב בפרשת בשלח, שם ישראל שואל את הקדוש ברוך הוא, היש השם בקרבנו עם מים, ויבוא המלאק ויחד עם ישראל ברפידים. שואל הנציב במקום, מה זה היש השם בקרבנו עם מים? יש עמוד אש, יש עמוד על, יש זמן, יש הכל מערכת כניסית, ועם ישראל שואל, היש השם בקרבנו? לא יכול להיות, אומר הנציב, קבלת עם ישראל ושילת עם ישראל האם כשניכנס לארץ ויצרכו לזרוע ולחרוש ולנחל וליישב, גם אז ליישב בקרבנו. אומר הנציב, עם ישראל ראה שהשם בקרבם, שהשם בקרבנו, רק 1,000 שנה אחר כך בפורים, כשכל הכוכבים הסתדרו, שבשתי והעץ ונקטן בתמש והמשתה הראשון והמשתה השני ובית המן והשק והאפר, פתאום התברר שהכל זה משחק של הקדוש ברוך הוא, והכל גאולה והכל התקלמות. ועם ישראל מבין, יש השם בקרבנו. והביטוי שיש השם בקרבנו, כשעם ישראל מבין שיש השם בקרבנו, מה הוא עושה? אדם קיבלו בימי אחשוורוש, מקבלים את התורה באהבה, מה שכפה עליהם הר כגיגית, כפה עלינו הר כגיגית, בהר סיני, והכניס לנו את התורה דרך הרגליים ודרך כפה עלינו בכפייה, נכנס לטבע שלנו, אבל זה היה בכפייה. בפורים קיבלנו את התורה מהאהבה, ואנחנו נמצאים היום בימים של יש השם בקרבנו. רואים את זה במוחשי, יש השם בקרבנו. ומי שמחת תורה תפשיל בידלו, שדומה דודי לצבי או לאופר הילים, שהתים נגלה והתים נחזה, כך גדולתם של ישראל, לא תמיד רואים את הכל, אבל גם כשהוא נחזה הוא מתקדם. ראיתם פעם צבאים שלו רצים, אתה רואה אותם, אז פתאום אתה לא רואה אותם, פתאום אתה רואה אותם יותר רחוק, מתקרבים. והכל גם בסדר המדרגה, התקדמנו קדימה. יושבת לי לפני כמה חודשים, חודשיים כזה, זה מישהו מערכת הביטחון בא אליי לבית הדין באריאל, הוא מספר לי ואומר לי ככה, דיברנו על איזה נושא אחר, אבל הוא אומר לי שמדינת ישראל לא יכולה לתקוף באיראן, לא היה יכולת מבצעית, שליש מהמטוסים יכולים לתקוף באיראן, F-15I ו-F-35, לא מכיר, אני לא מכיר את הרק, זה המספרים שהוא אמר לי, אבל F-16, F-15 רגילים, רוב הטייסות, שני שליש מהטייסות של מדינת ישראל לא יכולות להגיע לאיראן. ויום אחד בלי התראה מותמת, אסד נופל. סוריה, אסד נופל, מדינת ישראל לא יודעת מזה, שעה לפני כן פתאום מתברר מערכת הביטחון, שאסד נופל. צה"ל מתכנן מהר מבצע להרוס את כל צבא אסד. מטוסים, מסוקים, טנקים, ביולוגי, כימי, מכבי, מקום בכמה ימים, צבא שנבנה ב-50 שנה, מאות מיליארדים, עשרות מיליארדים, הכל נמחק ברגע. ואז פתאום מתקצרת הדרך לאיראן ב-700 קילומטר, וכל הטייסות יכולות להגיע לאיראן. ואז אומר לי כך אותו יהודי, שהוא אומר לי, אתה רואה, אני בלי כיפה, ואני לא דתי, אתה יודע, ככה אומר לי, אבל אם אין פועץ באלוקים, ועד לפה מה סיפרתי לך זה כלום. אומר לי, הטיימינג שאסד נפל, זה החשוב פה. אם היה נופל חודשיים לפני כן, ראש הממשלה לא היה מורה להכין תקיפה באיראן, כי יש את הפרוקסי, כי יש את חיזבאללה שמצויד בעשרות אלפי טילים, ויש את עדיין החמאס עדיין יורד. וברגע שחוסה על היכולות הגדולות של שני הפרוקסים, נופל אסד, מתקצרת הדרך ומוכנת תקיפה לאיראן, ונוסעים מאוד מטוסים, הלא חזור, הלא חזור, אתה נוסע בכביש 6 ואתה רואה בדרכים, בצדדים, פזורים, מכוניות, פה אחד נתקע, פה אחד נתקע, ומאוד מטוסים נוסעים, טסים, הלא חזור, הלא חזור מאיראן, בנגלות של מאות מטוסים, 250, 150, 200, זה הנגלות, מתדליקים בדרך ואין שום תקלה, והכל חוזר, כי יש השם בקרבנו, יש השם בקרבנו, אי אפשר לתאר את זה בכלל. וכך אנחנו בתקופה הזו רואים שיש שם בקרבנו, ובאמת יש לו התקרבות עצומה לקדוש ברוך הוא. נכון, הראשון שנה הבאה גדול, נכון הרב, מלא רוצים להגיע לישיבת שדרות, כל הדרום, לא, כי יש השם בקרבנו. שבוע בשבת הזאת גרמתי איזה, הייתי בלחייה וגרמתי איזה בגר, נתקע שבוע ועזרתי להם. אני רואה, זה הצבא לא שלנו, צבא של צעירים, ואני רואה, כולנו תציעות. עכשיו לא ידעתי, דתי, לא ידעתי, התחלתי ככה לגשש. אני אומר, איפה אתה? אני מרמלה. אני מרמלה. עכשיו אני אומר לו, איפה למדת? אמרתי, ישיבה, חילה, נראה. עכשיו, הוא היה עם קפלס כזה, שהוא היה עם כובע, עם קסדה. אז הוא אומר לי, אני במקיף, מה אתה תגיד לי, אתה דתי? הוא אומר לי, למה אתה חשוב אליו? לא, אני לא דתי. אמרתי, למה כולם ציציות? הוא אומר, כולם ציציות, אפילו הדרוזים שלהם, כולם ציציות. ככה, כי יש היום, יש השם מקרבנו, יש הרבה, יש לי הרבה הרבה סיפורים, שיש השם מקרבנו. שאל אותי, לפני, זו שאלה שלי, שאלתי הרבה פעמים, שאל אותי, לא אחד שאל אותי את זה בוטה, בא אליי, אחרי התפילה, הוא אומר לי, אחרי התפילה, הייתי בירושלים איזה מרביץ, ואז הוא אומר לי, תגיד לי, אתה רב, אתה תמיד חכם, אתה דייה, תפקיד חשוב, מה לי אתה מפעיל דיניים, מה אתה עושה לצחוק? ואיפה באת להפעיל דיניים? אז אני מספר לו, באמת אני נתתי בכנס דיינים, נתתי הרצאה, ואחר כך באו אליי חמישה, שישה דיינים, אמרו לי, באו לבקש סליחה, אמרנו, דנו אותך לכף חובה, כי זה בית מוזר, אדם שנה, שנתיים, עוזב את בית הדין, הולך לצבא, מסתובב בערים, מסתובב בה, אנשים לא מבינים מה זה. ואז אני מספר לו, מספר לאותו יהודי, אומר לו, היינו בג'בליה, בשבת, שהיה לנו מחת, לראות בתים טוב, היה פה המפקד האוגדה פה, בעזה, ולפני שהוא התחלף, בדיוק אותו שבת הוא התחלף, שבוע הוא התחלף. אמרתי, אני מתדלק את הדינה שלי בשבת, ואני אומר לו, נגיד לו שבת שלום, ניפרד ממנו, אני שנה וחצי איתו. ירון בטיטו זה לוחם, על, אי אפשר לתאר את זה, מפקד. לא ראיתי אותו בקטנות המוחים, פעם אחת, שנה וחצי, בלחימה. אף פעם הוא לא צעק, תמיד הוא נחוש. מעולם, מתייחס לאחרון חייליו, כי לילדיו, אי אפשר לתאר את זה. נכנס לשון למפקח, יוצא אחרון. גם אם הוא יוצא החוצה על החלפת מפקדים או לאיזה התייעצות, איזה, לא קופל את הבית, אשתו אמרה לי, חצי שנה עולה בבית. כשהחטיבה יצאה לפני סוכות, אחרי שנה של הלחימה, מרפיח, אז הוא קפץ הביתה, ואז הוא נכנס לג'בליה, ושלושה חודשים הוא היה בג'בליה, ולא יצא. כי כל הדברים עושים, אני מפקד ואני זה הבן אדם, הוא אסטרטג גדול, ואז אני אומר לו, תגיד לו, תגיד לי לירון, אומר לו שבת שלום, תגיד לי איך יכול להיות שצהל משקיע מאות מיליוני שקלים להרוס את רצועת עזה ואין החלטה כזאת. אין החלטת ממשלה, לא קבינט, וצהל משקיע מאות מיליונים, 100 מיליון שקל בחודש. הייתי בישיבה בתחילת ההסבר במודיעין, אז הרב שלוולד, שלפני שעליתי לדבר, אז הוא אמר, אתם יודעים, אני הייתי פעם במערך הלוחם של צה"ל, היה מח"ט. והיום אני במערך האסטרטגי והתכנון של צה"ל. ותדעו לכם שאין החלטה להרוס את רצועת עזה. זה התעוררות הדלתתא. אני אומר לו, הרב, אתה רואה שאתה סליחה, אני לא מדבר על זה, אבל אני שמח שאתה אומר את זה, אין החלטה כזאת. וצה"ל נגרר, ואז אני אומר למח"ט, הקמנו פה בחטיבת גבעתי מעין מיליציה. למה אני קורא לזה מיליציה? כי המלפאי, אדון רייש, הגאון מרייש שאני קורא לו, יהודי גאון, שהוא הייתי בסיירת, שהוא היה המלפאי שלה, לא היה בבד אחד, לא התקלקל בבד אחד, הצליח להביא יכולת פיקודית, בלי שום פקודה, 50 אנשים חזקים, כל מה שהוא אומר, עושים 100% ו-100%, אין שום זרזור. גם מפעילים, אני אדבר על עצמי, לא אדבר על אחרים, ראו כמה, עם ישראל ראה כמה סרטונים שאני מפעיל בעניינים, שאני מפעיל בעיניים, אבל אף אחד לא יודע, אין לי רישיון, אין לי יותר. ככה, זה בעצם המיליציה הזאת שאנחנו פועלים, ואני אומר למחת, אנחנו נמצאים פה שלושה חודשים בג'בליה, ויש לנו ארבעה הרוגים מחטיבת גבעתי. אחד נהרג מאש האויב, שלושה נהרגו מתקלות מבצעיות. אבל אמרתי לו, חטיבה לידינו שבועיים כמו בבית חלום, ויש לה 20 הרוגים בשבועיים. ועוד חטיבה אחת לבית חלון, 16 הרוגים בחודשיים וחצי. ועוד חטיבה לידינו, ממש בג'בליה, איתנו, 14 הרוגים בשלושה חודשים. הצלחנו להוריד כמות ההרוגים כמעט לאפס. והיום הסטטיסטיקה בחטיבת גבעתי, עד שאנחנו נכנסנו לפעול את הפעולה שנספר לכם עליה. נהרגו בחטיבת גבעתי ממוצע 7 לוחמים מאש האויב, לא מתחילות מבצעיות, בחודש 7 לוחמים. כשאנחנו התחלנו לפעול, הורדנו את זה ל-0.43. במשך שנה וחצי זה 85 לוחמים, זה חשבון של חטיבת גבעתי, לא שלי. אני אומר לו, אבל המח"ט, מישהו דיבר על זה. למה אני אומר לו את זה? כי יש לי עשרות הודעות ממנו, שאומר לזרבי, תפסיק להתראיין עם זרבי, ואני עושה ממך להתראיין עם זרבי, ומזיק עם סינטונים, עם זרבי, עם זרבי. ישבתי אצלו לפני כמה חודשים עם אשתי, אז אני אומר לו, תגיד לי, לראות, לא את כל ההודעות האלה. הוא אומר לי, תשמע, כל סרטון שלך, כל צהל על הראש שלי, תוריד, תוריד את הפה כבר לאיש הזה, תוריד אותו, תסגור אותו. ואני אומר לך, אתה לא שומע. אמרתי לו, המחל, אתה יודע לך שהמסירות נפש שלי, זה לא ה-RPG שחטפתי, חטפתי עשרות RPG, לא כך נשאר. אני, וכל אחד מחבריי, ולא המתענים שעליתי, אלא החלפתי להתראיין בתקשורת, והוצאתי את זה החוצה, וככה, למה? כי אתה עושה עליי, ומנכ״ל בתי הדין מתקשר עליי, כל מה שהוא מתקשר עליי, אני רואה את הטלפון ואני רואה, ואני אומר, וואי, הנה, יש עוד כתבה בארץ, הוא מתקשר, הוא אומר לנו, ואני מתחנן אליך, תפסיק כבר להתראיין, אסור לך להתראיין, עזב, תסכן את התפקיד שלך, ואני אומר לו, מה זה משנה את התפקיד שלי? אנחנו את המלחמה הזאת צריכים לנתח. וככה הרעיונות האלו, ויש גימיקים של לזרבב את עזה, לא שני, של אותם זירי, ואחר כך אור איכנט עשה איים את זה, ואחר כך מישהו מפיס עשרות אלפי עותקים, מדביקות כאלו, וככה יוצרים תנועת המונים שאנחנו רוצים לנצח ולא רוצים לסכן חיילים. שולח לי, לפני איזה שבועיים שלושה, רופא מסורוקה, אומר לי, הייתי, קוראים לי ככה וככה, אני רופא בסורוקה, הייתי מפקד צעיר גבעתי בעבר, אני מאוד מזדהה עם מה שעשית, אני בכלל לא מזדהה עם הדיבורים שלך, ואל תגיד שעשית משהו חדש, יצרתי משהו חדש, שתמיד צהל הרס ומראה לי תמונות מג'נים. אמרתי לו, לא, אני אשמח שאתה מבקר אותי, אבל תדע לך, שאי אפשר ליצור תנועת המונים, גם אני לא מתחפר. אני לא, בבית הדין אני לא אומר, זה הרבה, זה לא הסגנון. אבל ליצור תנועת המונים, אין מה לעשות, צריך להיות... יש גם גימיקים, וככה נוצר רצון של עם ישראל, וככה הצבא נמשך אחרי זה, הצבא בלי רצון ואם נמשך אחרי זה. הדבר שלי אמרתי לו, מעולם לא היה צורת קרב של דרס, תמיד היה מקומי, יש מחבל, מתפטר, שכונה, אז עושים, אבל שזה השיטה, בית אחרי בית, שכונה אחרי שכונה, זה השיטה לא היה מעולם בצד, וזה החידוש. ואנחנו קמנו באדם, חצי שנה אחרי תחילת המלחמה, מחד גבעתי, בא ואומר, אני רוצה להקים פלוגת צמא, ציוד מחד נהדתי של וגנים ודינאינים ודחמורים כבדים, בתוך חטיבת גבעתי, שהנהגים והמטפלים כולם שייכים לחטיבת גבעתי. זה חידוש בעולם, כי אם מחד גולני היה אומר, אני רוצה להקים פלוגת שוויון בחטיבת גולני, שהנהגים והטענים והמפקדים הם גולנצ'יקים, חייבו לו את הגולנצ'יק, לא מבין. זה לא יכול להיות, אבל זה מה שהוא הקים, ואנחנו נעשה סטיירת, הקמנו לו את זה, בלי הבנה בכלום, והתחלנו לפעול את הפעולה של צמא, את הפעולת הצמא, באותה מידה, באותו שיטה של הצמא רגיל עובד. מה תפקיד הצמא? תפקיד הצמא זה לתת סיוע לכוחות אחרים, לפתוח צירים, לחסף, לעשות חורים בבתים, לעשות מגננים, סוללות כאלו, עפר שיגנו על הלוחמים, זה תפקיד הצבא. וכל זה כך אנחנו התחלנו לפעול עד ערב שבועות לפני שנתיים. לפני שנתיים, בדלת בסיוון, תשפ"ד, דלת, עולה מ"פ, בחטיבת גבעתי לבית ברפיח, עם חמישה לוחמים, עם צוות לוחמים צעיר, מסיים גבעתי, עולים, נתקלים לסגירת מטענים, הבית מתפוצץ, חמישה חיילים נהרגים, מ"פ נהרג, עשרה פצועים, יום קשה, חטיבת גבעתי, זה בומבה, אתם לא מבינים, זה יום קשה מאוד, כולם מכירים את כולם, גם החילוץ היה קשה, כי חלקם היו חיים, ולא יכולנו להציל אותם, בקיצור, זה היה אירוע מאוד מאוד קשה. אבל היום הקשה הזה נהפך ליום הגאולה של חטיבת גבעתי, יש כנראה של כל צהל כולו. מחד גבעתי מחליט, ומוציא הוראה, יותר לא נכנסים לבתים. זה נגמר המשחק הזה. רק שתבינו, אני מקדים לכם את המאוחר, אבל בג'באליה, אני אספר לכם על ג'באליה, כבשו אותה שלוש פעמים לפני שאנחנו נכנסנו. הכניסו אוגדה, עלו בתים, התפוצצו, נתקלו, נהרגו, סיימו את ג'באליה, עזבו את ג'באליה, האויב חזר, שכחו אוגדה הבאה, ועלו ונהרגו והתפוצצו ועוד הפעם בית אחרי בית, וסיימו, יצאו את ג'באליה, והאויב חזר פעם שלישית, ופעם שלישית אותו דבר, שולחים את החיילים, את הילדים שלנו, שולחים את הילדים שלנו, אני זר, ככה אני. שולחים את הילדים שלנו להיהרג, וכנראה מי ששולח אותם, אין לו ילדים שם, כנראה. זה לא יכול להיות, אני לא יודע, זה ביקורות שאני לא בדקתי, אבל זה לא יכול להיות. אנחנו מגיעים פעם רביעית לג'באליה, אבל פעם חמישית לא תהיה. אתם יודעים למה לא תהיה? אין ג'באליה, נכון, אין ג'באליה. ואנחנו ככה מתחילים לפעול ברפיח. כל זה מתחיל משם ברפיח. כל הרצועה עד רפיח שקשו אותה כבר שלמה לגמרי. שום דבר עולה, אז תהיה פה בית, פה שכונה קצת, כאילו, אבל בגדול הכל בנוי. וככה אנחנו מתחילים, מגיעים לשכונת שבוע, בנר רפיח, חמישה דיניים, פלוגה טנקים, גדוד גבעתי. מגיעים בצהריים, מתחילים להרוס את השכונה, נורים עלינו ספורט RPG. והטנקים והנברים, כל הזמן נותנים מכות אש כדי להוריד את הראשים, ואנחנו ממשיכים להרוס, ממשיכים להרוס. כמה שעות אתה אומר, וואו, 5 דונם ככה הרוסים להתפרח שמו. ישב אצלי יהודי בשם עודד ארוש. עודד ארוש הוא גב בדימון ההוא, יש לו כל הכתבות ב-14 ובדברות, הוא יהודי מוכר. הוא כל הלחימה הלחם איתנו. והוא אומר לי, סיפרתי לו את זה, ואז אני אומר לו, תשמע, התהפך במקום שאתם תהיו התוקפים. ואנחנו נותן לכם סיוע, זה יתהפך, אנחנו התקפה ואתם הסיוע. הוא אומר, אני זוכר את זה, את המשבר הזה, שפתאום אנחנו הלכנו לג אחורה במקום לתקוף ולהתאים הטנקים, ופתאום אנחנו נהיינו משניים ואתם נהייתם המרכזיים. וככה אנחנו מתחיל להרוס שכונה אחרי שכונה, אני מתחיל להרוס בתים גבוהים. ואז מישהו בא אליי ואומר לי, תשמע, עזרתי, אין דבר כזה שדינה אני יכול להרוס בית יותר משלוש בשתי קומות. קומה אחת מפעיל, קומה שנייה מנהל עבודה, קומה שלישית, אין דבר כזה. אמרתי לו, אני בגיל שלי רואה רק את הגובה של שתי קומות, לא רואה יותר מזה. ואז מישהו שם אמר, אחד גרנר, אחד אומר, אין לדיין אלא מה שאין עבורות, דיין ביניים, וזה הראייה. וכך התחלנו לפתח שיטה שעושים רק גם קומות דוב גבוהות. אתם יודעים, לא למדנו בשום, לא קיבלנו שום הברכה להפעיל ביניים, וזה היה לטובה. נותני הסמכות לא רוצו לתת לנו. עד היום, למה אלה נשארתי? מי שמשלט על הסמכות ועל הרישיונות, אין לו אינטרס לתת לנו, המיליציות האלה, שהתחרו בו. ולמדנו הכל לבד, וזה היה טובה, כי הוצאנו את כל השיטות לבד. לא התקבלנו על הדברים שצהל עובד איתם עשרות שנים. הכל היה חדש. ואנחנו יוצאים אחרי חצי שנה, מרפיח, יוצאים מכיוון ג'באליה צפון הרצועה, קרוב אליכם יותר. בסוכות, חג סוכות, אני נמצא בבית, חג סוכות ראשון, שנה אחרי תחילת המלחמה. אשתי שולחת אותי לגן המשחקים עם הנכדים. יש לי 10 ילדים, יש לי נכדים. פעיל בתיקים, אחרי תפילה, אומרת לי, קח את הילדים לגן המשחקים. לוקח אותם, ואז אני, הנכדה שלי אומרת, סבא תנדנד אותי. אני מתנדנד אותם. אתם זוכרים את הנדנדים? אחד. 2, 3, ואז אני קולט, מתי אתה עושה את הדחיפה הבאה? שזה סוף המטוטלת. ואז אני אומר, רגע, בדיניים שאני עושה מספיק, אם אני עושה לא נכון, אני עושה פעם, פעם, פעם. לעשות פעם, ואני כאילו מבין שהתנועה לא נכונה. אני מגיע הביתה ואני מספר למשפחה, שבת על הקורסה, על הספות בסלון, ואומרים לי, תשמע, אתה השתגעת, חשוב שאני השתגעתי. אבל לא השתגעתי, כי כל המחור שלי היה במלחמה, כשהייתי חוזר הביתה, הייתי מתקשר למחתי, למאוגים, הייתי לו שלום, מדבר אברהם זרביב, דיין בבית הדין הרבני תל אביב, שצח תעוזה, שאמרו לו, שומע דיין, לא מנתק לך דבר ראשון, ואז אני אומר לו, תשמע, אנחנו בחטיבת גבעתי, קמנו פלוגת צמא, זה מציל חיים, מתחיל לספר לו בהתלהבות, וחלק קונים, חלק אומרים לי, עזוב אותך עם השטויות שלך, עזוב אותך עם לא רישיונות, עזוב אותך, תביא לי קודם רישיונות, תביא לי הכל מסודר, אני עושה, בלי זה אני לא עושה. חלק קונים את הרעיון, באים שולחים אלינו חבורות של לוחמים בשביל שילמדו את המלאכה, ואנחנו מדריכים אותם, אנחנו בלי הרישיונות מקימים להם קורסים בהפעלת דיניים ובתיקוני דיניים, וככה בחטיבת הצנחנים, וככה בנח"ל, וככה בקומנדו, וככה מתפשט השיטה הזאת, וצה"ל מתחיל לעבוד, וכמות הנופלים יורדת. אם אתם זוכרים תחילת המלחמה, כמה הותר לפרסום היה, זה היה נורא ואיום. ואחר כך, במשך כל המלחמה, זה היה קשה, אבל זה לא היה, זה היה מדינת ישראל, להכין את הכאב הזה. ובעצם מתברר שאם אם הצהל היה ממשיך באותה שיטה, לדעתי מדינת ישראל הייתה נסוגה ובכלל לא מחזירה את החטופים, בגלל שלא היה אפשר עם הכאב של כל כך הרבה נופלים כל יום, כל יום, 5, 6, 7, כל יום, כל צהל, זה היה בלתי אפשרי, זה היה בלתי נתפס בכלל. ולכן, כשירד כמות ההרוגים, גם יחדנו להמשיך לתרוך להם על הצבא ולהרוס אותם עד שהם נכנעו. וככה באמת זה באמת הביא את החטופים הביתה, והם הביאים תודעת ניצחון חזקה מאוד, שמפה הם רק החוצה הם ילכו. עד שחו את זה לארץ, למה אין לי כוח להם חצבות עכשיו. ואנחנו נכנסים לג'באליה, וחטיבה נכנסת לג'באליה בסוכות. אני נכנס בליל הושענא רבה, עושה תיקון ליל הושענא רבה בג'באליה. זוכר, קראתי כל ספר דברים, ומישהו צילם אותי. לא ראיתי את הדרך, כי באתי עם המרים בלילה. בבוקר אני קם בתיקון, נוטה לולב, פותח את החלום, מקבל ייאוש. ג'באליה אחרי שנה של מלחמה, בנויה, חנויות, כבישים, הכל כאילו כלום לא קרה, כאילו לא היה מלחמה בכלל. אחרי שנמצא ברפיח, חצי רפיח הרוסה, אחר כך באו כוחות, כוח אוריה או כוחות שהמשיכו להרוס במסירות נפש את העיר, אנחנו לא רגילים לזה. כבר התרגלנו אני יוצא לעבודה ביום ראשון, אומר לי מג"ד 9, ניר ביטון, אומר לי, תשמע, יש פה שוק עם סככות גדולות, תוריד אותם, אני מוריד, קראתי מדינה, אני מושך אחד, מושך אחד, הכל נופל, פוחף, אומר לי, תשמע, עכשיו אנחנו צומת די, תשבור את הבית הראשון ממול, נשלח דיני ימינה, דיני שמאלה, ונתחיל להשכיב את השכונה, וככה נתחיל. ואז אני מוריד את הבית הראשון, בא לבית השני, חוטף פתאום פיצוץ של החיים שלי, פיצוץ של אש על החלון, גוש פשוט. אני בשניות הראשונות לא יודע אם אני חי או מת. אני ממשש את עצמי. ואני שואל את הבן זוג שנמצא איתי, אורי, אתה חי? הוא אומר לי, כן, כן. אז אני עולה בקשר, דובי זרביב חטף RPG, דובי, ככה נקרא בעיניים בקשר, דובי זרמיף בסדר. ואז המגד אומר לי, זרמיף חלץ לאחור, יש עוד אחד הולך תוסף עליך, אני מחלץ לאחור, רואה איזה סמטה, מסקרנות עושה לו, אני מסתכל על הסמטה וחוטף בום שני. בוקר טוב, ג'באליה, זה הבוקר טוב שקיבלנו. ג'באליה, היו 120 אלף ילידים בתוך העיר הזאת, חטיבת גבעת ימרות ואחת סוגרים מדרום, לא יכולים לצאת, מתחילים להוציא אותם עם נקזים, כמו בראש השנה, כבני מרון, אחד אחד, שבק, 504 מזהים אותם עם מצלמות, תופסים 1,500 מחבלים. 3,500 מחבלים נשארים בפנים ונלחמים על החיים שלהם, ושם היה קרבות טרורי. אני כל היום חוזר לדירה, שאנחנו ישנים בה בתוך ג'באליה, ואני מסתכל ממילה בשמאל לראות אם כולם חזרו, כי אני יודע מה עבר עליי, כמה פיג'ים חטפתי באותו יום. אני לא יודע אם כולם חזרו. ברמה הזאת זה היה פשוט תקופה מאוד 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 מרבש, בסירות נפש עצומה, של חבורה עושרת נפש שעובדת 10 שעות ביום, 12 שעות ביום, תלוי כעת וחורף, מהבוקר עד הלילה, כולל היום, עכשיו בהתחייה, אנחנו ישנים בפנים בניגוד לכל הצמא הרגיל, השנים לפנים, קמים בשבע, מתחילים בשבע לעבוד עד לעד החושך. כי צריך להספיק, כי יש אידיאלים ויש ועובדים. אתם יודעים, להפעיל דירה זה כמעט, זה כל כך קשה. חוץ מלסוע 10 שעות, כל רגע נופע לך בלוקים, אתה צריך לצאת מהדירה אם לא עובדים את הבלוקים, ואתה צריך את העולה המיטני, וה-RPG, ואתה מתנגש את בתים, ואורס בתים, ונקרא לך רצועות מנוע, צריך להחליף. כל היום עובד כל כך קשה, אי אפשר לתאר את זה. ספר שביום ראשון הזה, חודש אחרון חמישי, ביום ראשון הייתי בהלחיין, ירדתי, סתם אני הוזכר, ירדתי באיזה, שם כל הלחיין בנויה על צלע אב, זה מאוד מסובך עם כל הכלים הכבדים, לרדת למדרונות התחתונים של הבית ולחצר, להגיע לחצר, כי זה כמו מדורגים כאלה, ואז אני ככה גולש לאיזה גינה, וככה מפחד ליפול לתרס הבא, אז אני ליד ליד מתחיל להפיל עצים, מתחיל להגיע ליסודות, של הבית, להרוס את כל העמודים, אחר כך לדחוף ולהפיל את הבית. ככה אני מתחיל, מוריד, כשאני חוזר לחור, פתאום אני מתיישב על בור שופכים, יש להם בורות, אין להם צינורות של ביוב, וכל הדיניים ככה. אני רואה איך, כאילו מצב בלתי אפשרי, אני מנסה לנסוע קדימה, אני מבין שנסוע קדימה, אני יותר נוטה ואני אתהפך פשוט. קורא לזה בגן, אני אומר לו, בוא תעזור לי, תפוס את הכף שלי עם הכף של הבגן, תייצר אותי ימינה, ואני ישר אומר, אתה בטוח זו, ואמרתי, תשמע, אף אחד לא יוציא אותי מפה אם אני לא יוציא את עצמי, אין לי ברירה. נוסע והבגן ככה, עומד ככה באוויר, אומר, אתה בטוח? אמרתי לו, אני בטוח, הוא מפעיל חדש אצלנו, לא מכיר את כל הטריקים. והפיניים עומד ככה, אני כאילו מסתכל לשמיים, ואז יש כזה תנועת נדנדה, בדיוק שלב שזה בדיוק המשקל, או לפה או לפה, כל הדיניים על הזחלים שלו. הוא אומר לי, אתה בטוח? אמרתי לו, בטוח, עכשיו תהיה לי מוריד את הכף, וככה אנחנו יורדים, הופ, נופל. וזה מקרה קיצון. זה מקרה קיצון שאתה לא מתרגש לזה כתרגיל, אבל זה מקרה שבאמת מפחיד, אתה לא יודע, אתה, יש לך אר מפה, ויש לך, אתה יכול פה סיין להזל גלגל עד למטה עם הדיניים, זה באמת מפחיד. וזה מפעיל דיניים כל היום וכל הלאה, ממש מוסרי נפש אמיתיים. שמעת אחת אנחנו יוצאים לעבודה, מגיע, יש בניין, יש שכונה עם בניינים, כולם גדולים. ובאמת, אנחנו שתי דיניים ובגר אחד, ואנחנו מתחילים להרוס ביום מוצלח, ממש, מצליחים, בית אחרי בית, לא כל יום זה מוצלח, ובית אחרי בית, מורידים את העמודים, מתחילים לנהל את הבתים, שיטת הנדנדה, כמו קוראים לזה, שיטה שקיבלנו את התובנה מהשמיים, והבתים נופלים אחד אחרי השני, ממש מוצלח, בשעה האחרונה שלה, ככה לפני, ברעבה דרעבים של היום, אני רואה בית ארוך, אני רואה שהוא על עמודים, אמרתי, לא נעשה 360, נשבור את כל העמודים, אין בלוקים, הבלוקים תופסים את התקראות שלא יזוז. רק שאין בלוקים, אמרתי, בואי ננסה לדחוף אותו, אני עולה עשה רמפה, מתחיל לדחוף את הבית, 1, 2, 3, הבית רז, אבל הוא קורס חזק, יש לו חדרי מדרגות, ועוד אחד, ועוד אחד, 10 דקות אני עובד עליו, יותר מכות, יותר מכות, קשה מאוד, אתה לא מבין, זה פיזית, זה מטלטל את כל הגוף, 10 דקות, פתאום אני רואה שהעמוד נופל, העמוד נופל, וכל התקראות כמו בין קלפים קורסים, אבל קורסים על הכף של הבק של הדיניים, וכל הדיניים מתעורר בצורה הזאת, ואני נשאר לבפנים, ואני אומר לבונה שעולם רק זה לא. הייתי כמה פעמים מתחת לבניין 5 קומות, הייתי כבר כמה 3 פעמים, ואם היה לי נקודת שבירה, שאמרתי אני הולך הביתה ולא חוזר, זו הנקודה הזאת, אני נמצא לבד בתוך דיניים, כמה תקראות על הראש שלך, הכל אתה חוסר בתור חושך מצרים, אתה לא יודע מתי צריך לצאו אותך משם, בקושי יש לך אביב, פחד מוות, קצר, אתה לא יודע, אני אומר, הקדוש ברוך הוא רק זה לא, אני שם רפרס, מתחיל לדחוק עם הסטיקים, לראות איך אני משתחרר מהכף, וכל הכף משתחרר, זה הדיני נופל אחורה, כי הייתי במצב כזה, נופל אחורה, וואו, עכשיו המפה לא רואה מה קורה, כשבית נופל, יש מלא הבית, אומר לי, דובי זר מביאה לבית הבא, אני אומר, שום דובי זר מבית הבא, תקשבתי קודם אם אני חי בכלל, אני אומר לו, אני צריך 10 דקות מנחה סעודה שלישית. מתפלל מנחה, כולי שחור, מתפלל אתה אחד, שמחה אחד, בתוך הדיניים, נוטל ידיים, כולי, באמת עם שמן, מכירים שיש אבן, לא יודע, אשכנזים פה לא יודעים מה זה אבן, אבל השמן של האבן, שם זה שמן של שמן מכונות. אמא, חתכתי, עשיתי לחם, יש לי סלטי טונה, ואני רעב, כי לא אכלתי מהבוקר, ואם שמן זה היה כל כך טעים, אחרי 10 דקות אני אומר לו, יאללה, מוכן לעבודה, דובי זר, מוכן לעבודה. הוא אומר לי, אתה רואה את הבית הגדול? תכין משטח, תדחוף חומר שהבגר יכול לעלות ולהרוס אותו. אני מכין משטח, עולה על איזה בית שהלכתי, מכין משטח, מיישר אותו, ואז אני אומר לעצמי רגע, אם לרנר יכול, הבגר, זרבי לא יכול, גם זרבי יכול. ואז אני מגיע לקריאת הבית, מתחיל לדחוף את הבית. עכשיו, כל זה אירוע שמצולם. נאפים, מצלם את זה, מצלם את זה מהנמר שלו, זה צולם בשבת. אני דוחף, הוא צועק לי זרבי, תן לי לרנר. אני אומר לו, לרנר יכול, גם זרבי יכול. אתה משובר, אני דוחף, 1, 2, 3 דקות, כל הבית, פרח, קורס, ואני בורח. וואו, באמת זה בית, זה באמת... זה צילום מדהים. ואז הוא צועק בקשר, לרנר צועק בקשר, אתה רואה מה זה הספירה השלישית של הזרבי? וככה אנחנו משמידים את ג'באליה, ועוברים, אני עובר, בקיצור, עובר לבית חנון, בית חנון, נהרגו בבית חנון 40, זה ממש קרוב אליכם, זה ממש פה. בית חנון נהרגו 45 לוחמים במלחמה הזאת. בית חנון לא מצליחים להכריע אותה, זה משהו מטורף, זה אי אפשר בכלל, אי אפשר בכלל להסביר את זה, אני לא מצליח להבין, ואני כל הראש שלי כבר, מאמצע המלחמה, הראש שלי אומר לי מה קורה עם בית חנון. כל הזמן אני מדבר על זה, הולך למחרת, הולך לפה, מה שאני יכול, מה קורה עם בית חנון? אנחנו מקבלים כולם להכריע את בית חנון, חטיבת גבעתי, ביום שנהרגים שם 5 מלוחמי הנחל החרדי. ואנחנו מגיעים לשם, לדעתי זה הנופלים האחרונים שנפלו במקום הרעוב הזה. ואנחנו מגיעים, חטיבה חזקה מאוד, עם דיניים, פלוגת צבא, עם נמרים, לא כולם, לא לכל החטיבות יש נמרים. יש לנו מחלקת גזבח, יש יהודי בשם גזבח, שמכיר אותו מחומוס אליהו מאלי, יש רק את המחבל שם, הוא משנה חומרי נפץ ל... אימוקסיה זה נקרא, חומרי נפץ נוזלים בתוך נדמשים, בתוך רצועת עזה, כל יום בין 20-30 טון, מה שכל צהר הוא עושה, והיה יהודי הזה עושה לבד, מחדיר, אז אולי ב-401, שם אומר לי עושה דברים כאלו,
מכירים
את דייבר. ואז, באותו יום אני מושך לו בבוקר, אני מושך, מוצא מסעית ואני גורר עם הדינה, יש לי, מביא אותה למגלן ואומר לו לגזבח, קיבלת מסעית. הוא המיס 18 טון חומר נפץ על המסעית, שלח אותה לתוך בית חנון, לפני שם נכנסים. ואם אתם זוכרים, היה פיצוץ יום אחד שגם באשקלון יש ברור חלונות, לכן בטח הרבה יותר, זה היה פיצוץ. אמרתי לו, מה חשבת? 18 טון, תגיד לי, אתה משוגע? 18 טון? הוא אומר לי, בית אני מסעית, מה אתה רוצה? וככה אנחנו נכנסים, וצהל מבין שזה אירוע שצריכים להשקיע בו, מבין לנו, 12 דיניינים, תביא, 5-6, 12 דיניינים, 7 בגלים, נכנסים עם כל הפלוגה, לא יוצאים הביתה, כל הכוח שלנו מתרכז, זה משימת חיינו, הכרעת בית חנון, תוך 10 ימים, בית חנון שוכבת על המצפה כ-1,000 בדים, עשרות דונמים של זיתים, של חממות, של פרדסים, הכל שוכב, מוציא את התתי קרקע. תראו איזה סיפור, יהודים, מפעיל, לא הכי חכם בעולם, מפעיל, במובן של מפעיל דיני, של צמייניק, אומר למגד, אומר למגד, למגד צבא, אומר לו, תשמע, המפקד, תגיד לי, איפה בית המגד של בית חנון? אז הוא אומר לו, מה זה משנה איפה בית המגד? כבר עשו אותו בתחילת המלחמה, צהל הפציץ אותו. הוא אומר, לא איפה בית המגד, תגיד. שם, אם יש מנהרה, ולא מצליחים למצוא את המנהרות, אם יש מנהרה, שם יש פתח של המנהרה, בבית המגד. יהודים, ויש לו ניסיון, מבין את האירוע. מה היה לו בגוגל? היה לו בגוגל איפה זה, הוא לוקח דינה, בגל איתו, עושים לבד, והכל הרוס, מגיעים לשם, מתחיל לתחוף את הבית, לצדדים, מוציאים מנהרה מדרגות תוך המנהרה, ושם הוא חייב בית חנון בגלל המפעיל הזה. מתחילים להכניס גזים וכל מה שיודעים להכניס, ורק מפה שתי מנהמים, איזה 10 לוחמים, וככה הוא חייב בית חנון, ואחר כך הם הבינו שהם נהרגו, והם יצאו ונכנעו, ושם זה בעצם הוא חייב. חקרו לאיפה הולך המנהרה, והבינו את התוואי שלה, והפציצו עוד מקום, ויצאו, ושם הוא חייב בית חנון, בית חנון מוכרד, ברוך השם, ב-10 ימים. אנחנו נשארים שם עוד איזה שבוע להרחיב את כל השבילים, ואני נמצא מפעתי בית חנות, עובד על הדינה יש לי מטפל פה, פתאום אני שומע, זר מבוא לפה. כן, הוא היה לוף. אני לא מכיר אותו, אני מפעיל דינה, אני עוד למטה, אני אומר לו, שלום מפקד, תציג את עצמך, אני אומר לו, אתה יודע מי, זה אומר לי, אני מסטור, אלוף פיקוד העון. אני אומר לו, אלוף פיקוד האום, אז אומר לי, זר לי, ואני אומר לך, תפסיק להגיד שאתה עוס בדים, אתה עוס תשניות ארוך. שמעת מה אמרתי לך, פעם אחרונה, כשאני שומע לך, הוא אומר, שאתה עוס בדים. אמרתי לו, תשמע, לא עשתי גנוע שלי, אולי פעם אחת. שמעת מה אמרתי לך? 5 דקות אחרי זה מגיע המתכן. יש לו, ממש לידי, יש לו קבועת הבטחה, אני יורד מהדיניים, הטרקציה, המתכן, אני אומר להרלה שלך, אני יכול להגיד שלום למתכן, הוא נכנס. שלום הרמטכ"ל, אברהם זמיר, צבא גבעתי. אז אתם מכירים, יד זמיר הוא גדול, כמו מקרר כזה ענק, תופס אותי, יש תמונות של זה, תופס אותי, הוא אומר לי, זר לי, אני ארוג אותך. אני אומר לו, מה? כאילו, לא קלטתי. הוא אומר לי, זר לי, מה תגיד לי, אני ארוג אותך, אני אשבור לך את העצמות. אבל מפקד, מה עשיתי? תפסיק להגיד שאתה הורס בתים, אתה הורס תשתיות תורה, כל כך מפחדים, זה לא יאומן. ואז אני אסביר להם. הם בנו עשרות קילומטרים של יערות. בשביל מה הם עשו את זה? אלפי פירים, בשביל מה הם עשו את זה? דרך אגב, מי שבמן את זה, זה אנחנו. הוציאו חול, מכרו לקבלנים באשקלון בזול, הכניסו לזומנים, והיה להם כסף לשלם לילדים שיחזרו, וככה אנחנו מניעים, אנחנו משלמים, מממנים את כל המנהרות האלו. בשביל מה הם עשו את זה? הם אמרו, הבינו, שהמשיכו את צהל לבפנים. צהל הוא כמו גוליאת, יש לו טנקים, יש לו נמרים, יש לו פומות, בין הבתים, נעלה מהפיר, נעלה לפומה, נזרוק מטען שבעה הרוגים, נעלה מהפיר, נדליק מטען על הטנק, ארבעה הרוגים, נעלה מהפיר, נפתח קדשי 11 הרוגים, בחטיבת גבעתי, וככה נקיס להם את הדם. והם יברחו, כמו בלבנון, בסוף ברחו, לא יכולים. זה מלחמת גרילה, לא בנויים לזה. ואנחנו בסייעתא דשמיא, עשינו להם, באמת סייעתא דשמיא, זה נס מה שקרה. עשינו להם שובר שוויון, שברנו להם את הבתים על הראש, על הפירים, כל אסטרטגיית הקו שלהם נשברה. אין להם יכולת להילחם. נגמר, וככה הכרנו אותם, בית אחרי בית, שכונה אחרי שכונה, והכל נשבר, זה הכל תשתית טרור אחת גדולה. בתים, לא בתים, הכל, הכל זה יד מבוצר אחד גדול, כל רצועת עזה. ולכן אין פה, הרי אני מואשם אצל חלק מידידינו כפושע המלחמה, שהלכתי בתים של בלתי מעורבים. הכל שם אז זה נגוע, חוץ מזה שכולה שם נשק וכל הסתתה. חוץ מזה, הכל שם זה ביד מבוצר אחד, זה לא אנחנו בנינו את זה. זה לא סתם בתים. אין בית שאין שם פיר, זה לא יאומן. פירים בחצרות, בכבישים, בבתים. וככה באמת כיזו את הדם של הרבה חיילים נהרגו ככה. כי לא הצליחו למצוא מאיפה. איפה הם יוצאים? יוצאים, תוקפים, חוזרים, בורחים, ולא לא, 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 לא מצליחים. אני בתחילת המלחמה כבר הבנתי שהמלחמה הולכת ארוכה. מלחמה מאוד ארוכה. והבנתי שאשתי אמרה לי, כשבאתי הביתה פעם אחת, אמרה לי שהרב ויצן, הרב של פסגות, שאיבד את הבן פה בכרם שלום, את הבן שלו, אז הוא אמר שכל דבר גשמי שהוא מתברך הוא נחלש. רק דבר רוחני הוא הולך ומתחזק, כל השופר הולך מחזק מאוד. הבנתי שהמלחמה הולכת ארוכה כי יש חטופים, אבל הבנתי שזה לא הולך להיות כמו צוק איתן, עמוד ענן, פועט הצוקה, הגנון השנייה, כל היינו יוצאים חודש וחצי, ניצחנו ויוצאים וניצחנו, והחזות כאלו שניצחנו ויוצאים וכלום לא קרה. זה לא יכול להיות, אבל יש פה 250 חטופים, צריך להחזיר אותם, אף אחד לא יכול להסתיק ללחם. אז התחלתי להוציא, התחלתי לדבר, התחלתי את הסרטונים, הבנתי את הסרטונים שלי, אני מדבר לחיילים, עובר מחייל לחייל. התחלתי, לא יודע, פתאום בא לי, הבנתי שיש לי תפקיד. ואני מדבר עם חיילים, ואני צוות אחד היה על זה, ובגבעתי אחד הפלוגות נהרג להם, נהרגו כמה חיילים. תחשבו שהצוות נהרגו כמה לוחמים, למחרת יש לוויות, והצוות לא יוצא הביתה, כי יש, כי הם צריכים להמשיך ללחם, זה כמו אחים שלהם, כאילו נהרגים, מי מטפל בהם? אני בא לדירה בערב, לדבר איתם, מביא להם משהו לאכול, יושב איתם כמה שעות, אחרי יום עבודה קשה, מתחיל לדבר איתם, ויושב איתם, מביא את התפקיד שלי בעצמי, יש מגל בזוגיות, ומתחיל לפתוח קו רווחה כזה, וקו חיזוק כזה, מוציא סרטונים, סרטונים בהתחלה 4 דקות, אני לא מבין בסרטונים, לא מבין במדיה, מעולם לא הוצאתי סרטון, זה בכלל לא התחום שלי. לאחר שאתה מבין, מישהו יום אחד אומר לי, תשמע, הרב זרביג, יש פייסבוק, אתה יודע, למה אתה שולח בשביל וואטסאפ? שים לו פייסבוק. אמרתי לו, אני יודע מה זה פייסבוק, אבל אין לי. אני אוריד לך פייסבוק. מוריד לי פייסבוק, ואז אני מתחיל לראות את הסרטונים על הפייסבוק. יום אחד אני רואה שהסרטון שלי יש לו 400 צפיות. אמרתי, מתי נתתי שיעור ל-400 אנשים? אני לא הפנדל שיש לו כל יום פה 400 אנשים, נותן שיעור. ואז מישהו בא אליי ואומר לי, שים טיק טוק. אני אומר לו, שום טיק טוק. מעולם לא שמעתי את המילה הזאת עד שהוא אמר לי את זה באמת. אני אומר לו, מה טיק טוק? אומר לי, יש, תשים, סרטונים, תשים, זה ירוץ מהר. אמרתי לו, תפתח לי, אין בעיה, כמו הפייסבוק. מתחיל בכל. וככה אני צובר מאות אלפים, של כל סרטון מאות אלפים, ואני השתכללתי, הבנתי סרט קצר. עשיתי מאות סרטונים. מעולם לא הכנתי אף דבר תורה. אף פעם, תמיד, היה קצת שבוע, אז מה הפשט השבוע? מה שנזרק לי, איזה רשי, נתפס לי במוח באותו רגע, איזה רשי, תרים את זה, מעולם לא ראיתי מה אמרתי, עד היום, לא ראיתי את הסרטונים. ומעולם לא עשיתי סרטון חוזר, כי יצא טוב, לא יצא טוב. מי שאומר לי, תסריט כזה, ככה, מיקרופון. אמרת, לא עם מיקרופון, אני לא שם כלום, רק מצלמה, וככה זה כזה לשם שמיים, וככה זה יוצר תעודה גדולה, וחיזוקים, ולדבר את המלחמה מפנים, ולדבר בשם השם, שהקדוש ברוך הוא איתנו, ועם ישראל קונה את זה, עם ישראל רוצה את הדבקות בקדוש ברוך הוא. תבינו, שאי אפשר לנצח בלי רוח. חטיבת גבעתי, כתוב בבח, כתוב, כאן מתחיל הניצחון. בבסיס טירונים. ואני אומר, לא שם מתחיל הניצחון. אמרתי לרבי גבולנסקי, בתלמוד תורה מורשה מתחיל הניצחון. כאן מתחיל הניצחון, בבית מדרש הזה מתחיל הניצחון. כי בלי הרוח אין כלום. איך אני יודע? כי בסוף מי שהוביל את כל המלחמה הזאת זה הבתי מדרש האלו. אף אחד אחר לא, תדעו לכם, אף אחד אחר לא. זה הבתי מדרש האלו, זה אנשים שלנו באולפנות שקיבלו את אותו חינוך והצליחו את המשפחות לבד במשך שנתיים וחצי, שלוש, מסבב לסבב ובשעים שאי אפשר לתאר אותם. ורק מי שהיה בבית המדרש, כל הבית מדרש הגדול הזה, לא משנה אם זה מכינות, אם זה ישיבות גבוהות, אם זה ישיבות הסדר, אנחנו החזקנו את המלחמה הזאת, כי הבית מדרש, המעבדה של הרוח זה כאן. אי אפשר לי. היה איזה רב אחד שאמר, אני לא רוצה לקטרג, אבל הוא אמר, למה נהרגים בציונות הדתית הרבה לוחמים? בגלל שהתורה שלנו מעוותת. אני לא מבין בתורה מעוותת, אני יש לי לוגיקה יותר פשוטה. היינו שם לבד כמעט. כמעט היינו לבד, וכולם יודעים את זה. אמר לי מושי גוטמן, ראש יו"ר איגוד ישיבות הגבוהות. אז לפני חודש היה כנס של ישיבות הגבוהות, אז דיברתי שם והזמין אותי לשבת, ואז הוא סיפר לי שהוא היה באקה. היה שם עידה דובר קליפה ואחד בשם טייב, שהוא אחראי על, לא זוכר על מה. ואז הם אמרו, דיברו על הבנות בצבא, על הסוגיה של הבנות בצבא, אז אמרו לו, תשמע, יש לנו 50% מהמילואימניקים שלנו. אז אמרו לו, אני רוצה לתקן אותך, 70% מהמילואימניקים ציונות דתית, ועוד 20% זה דתל"שים שלכם. זה מה שאקה אמר, לא אני אמרתי, זה מה שהם נתנו את הנתונים משם. ומי שבשטח רואה את זה, זה לא... אתה לא נעים לך להגיד שזה ככה, אבל זה ככה. ודרך אגב, אני גם עכשיו אומר לרב, אנחנו כל הזמן נלחמים על הכשרות בצבא, והיום על הבנות, מנהלים מערכה על הבנות בצבא, על הצניעות, לא על הבנות, על הצניעות בצבא, צריך לדייק את זה, אנחנו לא... בנות באות מ... הן באות, יש רוב הבנות באות מרוח טובה והתנדבות והכל, אבל זה לא מתאים, אנחנו לא יכולים ללכות ביחד, צריך להתאים להם את התפקיד שלהם, ולהתאים להם את היחידות שלהם, להתאים להם את מה שהם... כדי שנוכל להמשיך לכם ולנצח. כי אם הם לא מבינים גם, כי השם יתהלך בקרב מחניך, הערבוב הלמינים הזה גורם לכישלון של המלחמה, זה בדיוק הפוך. הן מתכוונות לטוב, אבל זה יוצא הפוך בסוף. אנחנו מנהלים את המאבק הזה עכשיו היום, נכון, כל ראשי ישיבות ההסדר, ישיבות הגדולות, אתם תחשובים את הנושא הזה, אבל מה עם רוח צה"ל? ומה עם מוסר? המוסר המלחמה? מה עם עוזח? ורוצים לנהל את המאבק הזה, על מוסר המלחמה, המוסר המעוות. גם על זה צריך לנהל את המאבק. זה גם התפקיד שלנו. למה התפקיד שלנו? כי אנחנו לוחמים. אני לא אשלח את הילד שלי לאכול לא קשה, אני לא אשלח את הילד שלי להיות עם בנות, אני לא אשלח את הילד שלי להסתכל סתם. זה אותו דבר. זה אותו מאבק, מאבק רוחני על כל הקופה, המאבק הזה. ואני אסיים בסיפור. אני נמצא בג'באליה. אנחנו שלושה חודשיים וחצי בג'באליה הרוסה, אי אפשר לתאר את זה. תדעו לכם שאני, היה לי מאוד מאוד קשה כל המלחמה, חוץ מהטבח והשחיטה והאונסים, מה שהם עשו לבנות שלנו ולילדים שלנו, חוץ מזה, היה לי, זעק לי כל המלחמה, מה שראיתי זה את הריקודים שלהם ברצועת עזה. מאות אלפים יוצאים לרוקדים ואומרים אללה אכבר. מה הם אומרים? הקדוש ברוך הוא עזב את עם ישראל ואיתנו. החילול השם הזה, כל המלחמה באה בבית המוציא סרטונים, אין לכם כיכרות לרקוד בהם. אל תתחילו עם הבנות שלנו, כל מיני סרטונים, כל פעם בא לי, זה בא לי מאוד בער מהסיפור הזה. ואני רואה את ג'באליה הרוסה, ואני אומר לעצמי, נזכר בסיפור, לפני 45 שנה, למדתי בתלמוד תורה מורשה. מחזור ראשון, תלמוד תורה מורשה זה תלמוד תורה של מרכז הרב. מחזור ראשון למד שם שלום אייזנר, בן חיטתי, יאיר בולנסקי, היום הוא מבקר צה"ל, שיקל את הבן שלו לפני איזה חודשיים. ששמע את הרב רענן ביגון, הרב יהודה סדן, הרב נשמע כהן, הרב של חומש, דוד זיני, כיתה חזקה, אין ספק. והיה שלג בירושלים, פעם היה שלג בירושלים, בגדי ירושלים זוכרים, היום אין דברים כאלו, ולא היה תלמוד תורה, אז אבא שלי אמר לי, הולכים לכולל. הייתי בכיתה ו' זין, אבא שלי, היום אני מבין שנתן להוציא אותי מהבית, דחוף, שלא יפרק לי את הבית, תלמוד תורה, אז אבא שלי היה ראש הכולל בהידרה של הרב גורן, בכותל. והלכנו את כל רחוב יפו בשלג, והגענו לכולל, אבא שלי למד, אבא שלי היה מתמיד גדול מאוד, לא פסיק תורה מפומי, עד החודשים האחרונים שהוא חי, עד 3 בלילה. ואי אפשר להתאייב, מחמדה שבכלל לא מצויה כמעט. וככה בצהריים פתאום מגיע הרב גורן, כי גם הרב גורן אוהב שלג. בסוף כולם אוהבים שלג, אז הוא עלה לירושלים, לפתחות בשם, הגיע לתת שיעור. למה לא הגיע למחרת, למה יום לפני כן? היה שלג. ככה אני מפרשן את דיינו. ואז הוא אמר בשיעור, הוא סיפר סיפורים, וכמה סיפורים אני זוכר. אחד הסיפורים שהוא סיפר, הוא אמר, בששת הימים, ביום הראשון של המלחמה, פורט קרבות ברצועת עזה. כאן קרוב אליכם. ואז הוא אומר לנהג שלו, נוסעים לרצועת עזה, הוא אומר לנהג שלו, הרב, מה רצועת עזה? איך הגעת לרצועת עזה? ואז הוא אומר לו, כתוב ששמשון הגיבור עומד ברצועת עזה, בעזה, בעיר עזה, מנוכר עיניים, ביום הכי קשה שלו מתעללים בו, ומתפלל הקדוש ברוך הוא זוכה מיני אלוקים לך פעם הזה, וינקם נקמה אחת משתי עיניים. אומר הרב גורן בירושלמי, כתוב נקמה אחת משתי עיניים, אחת משתי עיניים, עין אחת לעתיד לבוא. אומר הרב גורן, הגיע עתיד לבוא, אנחנו נקום את העין. ושם הוא, אחר כך הזמין אותי במקרה, שנה שעברה להזכרה של הרב גורן השנה, בחשבן. גם במקרה משהו פילי. וכשדיברתי שם, ואז סיפרתי את הסיפור הזה, אז הילדים שלו השלימו לי את זה. אני מכיר את הרב גורן, הרב ראוי את זה שלי, אנחנו צריך במשפחה וידידות. אבל לא הם הזמינו אותי, הצבא הזמינו אותי, בפלא. והם אמרו ששם, הם סיפרו לי שם, הוא ירה מרגמות, שהוא ימקום את העין השנייה, ונפל מרגמה על הג'יפ שלו, ונשרף לו הג'יפ, ונשרף לו השופר שכל הזמן שהוא תקע בשופר, והשופר של כמה ימים אחר כך, לכן הוא צריך לשלוח לרב הנזיר להביא שופר, והשופר שהביאו לתקוע בכותל, הביאו שלושלח את הנהג להביא מהרב הנזיר, החותן שלו, וזה שופר שהגיע ממרוקו. זה שופר של פילי, שהיה איזה רב במרוקו, שבשנת, היום שמעתי את הסרטון הזה, הם גם סיפרו את זה, אבל שמעתי, זה בשנת 36, במניינם, אני אף לא משתמש במניין שלהם, אבל זה מה שאני לא תרגמתי לאיזה, היה איזה רב במרוקו שאמר שבשופר הזה התחילו בירושלים, הוא התגלגל לרב הנזיר, והם אותו הלכו להביא, ובואו תקעו בירושלים. ושם, אני אומר לעצמי, חבל שהרב גורן לא יושב בדינה, אני רואה מה זה נקמה. זה נקמה. הכל שטוח. יש לי סרטונים שהם חוזרים הביתה, הם לא יודעים איפה הבית שלהם. אפילו לא יודעים איפה הבית שלהם, היה כבר חומות של הבית שלהם. כי הם לא מזהים, הכל שטוח. ואז אני פתאום קולט. בעין הראשונה ששמשון הגיבור נקם את העין הראשונה, איך הוא נקם את העין הראשונה? בא עם הדיניים, על העמודים, על כוחך שגם העין השנייה דרך. זה הנקמה, זה מנשמיה, זה בדיוק, הקדוש ברוך הוא ניתב את זה ככה. ואז אני ממשיך לחשוב, ואני אומר שיעקב, פרשת ויחי, מתפלל לשם את דן, וכל זה בנסיעה, בנסיעה אחת, חלום אחד של נסיעה, כי נסענו רחוק עד להתקפה, כי הכל היה ערוס, היינו צריכים בנסוע רחוק. ויעקב אומר, מתפעל לשם עדן, שהוא מברך אותם, ואומר לשמועתך כביתי השם, התרגום, ורשי אומר שהוא מתפעל לשמשון הגיבור. ואז אני אומר לעצמי, על איזה עין של שמשון הגיבור מתפלל? יש לשמשון הגיבור שתי עיניים. מסתום הוא מתפעל לשתי עיניים שלו. אז גם עלינו יעקב מתפעל. לשמועתך כביתי השם, וככה הפסקות של המלחמה היה, לשמועתך כביתי השם. ותדעו לכם שהמלחמה הזאת זה היה חוויה רוחנית, זה לא חוויה רק מלחמתית, זה היה חוויה רוחנית, כי אתה רואה שקומות של גבורה, של מסירות נפש, של שאלות, בהלכות שבת, בהלכות כשרות, בהלכות הקשת כלים, בתפילת כלים, ופשוט זה משהו, זה היה חוויה, ואתה רואה כי השם תלך בקרב מחניך, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא, כל צעד בשעד, אתה מרגיש את הקדוש ברוך הוא, זה פשוט לא יאומן, במלחמה הזאת, מה שקיבלנו ממנה, מה שתגובה לבין הקומות תורה של גדולות מאוד. וזה באמת, זה הזכות, אני חושב שאני מרגיש זכות עצומה שזכיתי להיות בה, לא חשבתי ולא חשבתי שאני אחזור ללבנון. פתאום אני מוצא את עצמי ללבנון. זה זכות עצומה לחוות את זה ולהיות את זה. וספר עוד משהו קטן, זה קצת חשוב לי, כי כשעכשיו הדלקתי עם הסוע, היה עוד סוע עליי עוד סיבוב. כל כמה חודשים עושים עליי סיבוב תקשורתי. ואז אמרו שצהל מתנהל ממני. זה לא נכון, כי צהל, דובר צהל אמר, אני לא בחרתי פה, זה לא, אני לא בחירה של צהל, היה שני אנשים שצהל בחר, היה שני אנשים להשים מסוע. אבל אני, בכל אופן אמרו, כתבו כל מיני כתבים, צהל מתנהל ממני והכל, אבל זה, אני מספר, אחד החתן שלי פגש את אחד האלופים. ואז אחד בבחירה האלופים, לא משנה השם שלו, הוא אומר, הוא אומר לו, אני הייתי בחתונה של הרזבי, והיה דתי טוב. הוא אומר לו, זבי, אתה יודע כמה כאב ראש היה לו עם, היה לו עם, היה לו עם הסרטונים שלו? אבל תדע לך שהוא זיק את כל רוח צהל. אני לא חושב שאת בדי כך, אבל ככה, בתור מפקד, תור אלוף, כך הוא אומר לו. ואני פוגש אלוף בלוויה של גולנסקי, אחד האלופים שגר פה בעוטף, לא מהאזור חיוב שלנו, קיבוצניק. ורואה אותי, ורץ אליי, זבי, מחבק אותי, אני אומר לו, מה קורה, מפקד? אנחנו חייבים לך, אתה לא מבין מה עשית לנו. כל הסרטונים שלך מחזקים אותי כל שבוע, אני כל שבוע צופה בהם, עד היום. ואני פוגש אלוף אחר, בלוויה של הדת גולדין. הוא שואל אותי, זבי, איך לחזור אחרי שעתיים הביתה? אני אומר לו, תשמע, אירוע, זה לא חוזר הביתה, זה שנתיים בזוגיות, צריך להתחיל הכל מחדש. הילדים, עבר שנתיים, עוד קושי מכירים אותי, שנתיים לא הייתי בבית. ואז הוא אומר לי, איך עבד הגב שיתתי לך מאחורה? אמרתי לו, מה פירוש? הוא אומר לי, מה אתה חושב? אתה רוצה סנאפ שנתיים, סרטונים לא עשרה, כמו מצבה? יש לך חברים שדאגו לך מאחורה. אמרתי לו, מפקד, אתה מרגש אותי. עכשיו זה מפקד שהוא הקונספציה של... של לפני שמחת תורה, זה כאילו, לא משנה, אני לא צריך להגיד את השם שלו. אבל זה בכלל לא מובן, זה בכלל לא מובן, בכלל לא. זה כמו איזה אמצע הלבי כזה שיראו לך משהו בסגנון הזה, שיגיד לך את הדברים האלה. ועוד, יש לי עוד סיפורים במפקד, ואני אומר, בסוף הם הבינו שצריך רוח, ובלי רוח אפשר להצליח, ולכן כנראה אפשרו לי, זה עד לשמוע גם, להמשיך ולדבר ולהגיד את התיישבות, אף אחד לא שתיק אותי ואף אחד לא אמר כלום. פעם אחת, בסוכות האחרון, בסוכות האחרון היינו כבר בעיר עזה, מגיע המחת, בניתי סוכה, פרסמתי ברשתות, וכל חטיבת גבעתי מגיעה לסוכה שלי בערב, לילה ראשון. ואני מקבל קהל, בא עוד עשרה, נותן להם לשבת, אוכלים, ותשבו פה, תפלו ידיים פה, אומר להם דבר תורה, הם הולכים בעיר עוד נגלה ועוד נגלה, אז בני 150 חיילים באותו לילה. הגיע המחת עם החפק שלו, ואז אומר לי, זבי, בשבתי שבעית סוכה, אמרת, איך זה יודע, מפקד? אז הוא אומר לי, כל העם ישראל יודע, פרסמת ברשתות. ואז הוא אומר לי, תשמע, קיבלתי טלפון מהמעוף, מפקד האוגדה, שקיבל טלפון מהאלוף, שקיבל טלפון מהפצרית. השתחל לי איזה כללה כזאת, לא משנה מה, שמפעיל דינה, לא של דיין. אז אני אומרת לו, מה הוא רוצה? אז הוא אומר לי, אני שואל את איך הוצאו את הסרטונים של זרבי. אני אומר לו, תגיד לי, המחת, ניצחנו את החיזבאללה, את החמאס, נשאר המעוז האחרון, זרבי, תגיד לי. אחרי שבוע אתה בא לטלפון ביד. זהו, זה באמת, זה הסיפור של הסיפור הזה. זכינו, זכיתם פה, להיות פה עמוד התורה פה בדרום, עמוד תורה כזה ענק, כזה שהפלא של התלמוד תורה זה, תדעו לכם, שאני הייתי ראש ישיבת שילובים, וכל הישיבות השילובים, בזכות, מי הם? בזכות הרב פנדל, הוא נלחם כמו אריה, אני הייתי בפגישות, והרב, אתה צעקת שם, אתם לא מכירים עוד, אתם מכירים אותו. כשהרב משתולל, זה... לא, היה שם חבורה שלא הסכימה, שבני תורה, שהם עדות מסוימות, ממשפחות מסוימות, שיקבעו הסדרניקים, והרב צעק שם, אני לא אשכח את הצעקות האלו, וזה הביא לעולם התורה מאות הצעקות האלו, כי אף אחד לא מכריע בלעדיך את המלאכה הזאת. האירוע. הם מאות, מאות תלמידים, מאות או אלפים של תלמידים, בזכות הרב פדל, בזכות המסירות נפש, להכריע חבורה שלא יכולה לראות אלא את עצמה. זה מה שהיה שם, וזה הרב פדל, ולכן פה הישיבה גדולה, ועוד ישיבות, מלא ישיבות שיובים, בסגנון דומה, שהביאו קהלים חדשים לעולם הישיבות. אף אחד לא חשב על זה, רק מישהו שיכול לראות לי מרחוק. זהו, זכינו. יום ירושלים, שמח. שמחה, תמיד.